אנחנו בענייני ההפשטות, אז דיברתי קצת באופן כללי, מבוא כזה לעניין של הפשטות, המחשה וההפשטה, תהליכים הפוכים אבל הרבה פעמים מאוד מבלבלים. ובסופו של דבר, מה שהגעתי בסוף הפעם הקודמת, זה בעצם לטענה, אני לא זוכר כבר עד כמה פירטתי, אז אני רק אחזור על זה כאן בקצרה, שהפשטה זה בעצם איזשהו סוג של תצפית. כשאנחנו עושים הפשטה, דוגמה מסוימות לעיקרון כללי, אבדוקציה, דיברתי על אבדוקציה ואינדוקציה, אז יש פה בעצם איזשהו תוצר של תצפית. זאת אומרת, לא תצפית בעיניים, אלא בעיני השכל, כן, תצפית אידיטית, מה שהוסרל קורא. זאת אומרת, אם אתה אומר שההכללה חושפת איזושהי אמת, וזה לא רק הגדרה נוחה, זה לא רק קונבנציה, אלא באמת יש פה משהו אמיתי ולא אמיתי, כי אחרת אין מה לדבר על אמיתי ולא אמיתי. כל אחד עושה את הקונבנציה שנוחה לו. ואם אנחנו מדברים, תודה רבה. ואם אנחנו מדברים על אמיתי ולא אמיתי, אז זה אומר שההכללה חושפת משהו. אם היא חושפת משהו, אז זה אומר כנראה שיש לנו איזושהי יכולת לצפות על הדוגמאות המסוימות ולחלץ מהם איזשהו עיקרון כללי. זה מתקשר קצת ל... גם כן כתבתי איזה פעם סדרת טורים על השאלה מה זאת פילוסופיה. והמסקנה שלי הייתה שפילוסופיה במובנים מסוימים זה מדע אמפירי. אז המדע האמפירי לא של תצפיות חושיות או עם מכשירי מדידה, אלא של תצפיות בעיני השכל. זאת בעצם הטענה הייתה, כי אחרת פילוסופיה זה בעצם רק הגדרות. אם לא מקבלים את זה כך, אז פילוסופיה זה סתם הגדרות. אז אין אינטרוספקציה כזה. זאת אומרת, האדם מסתכל על עצמו ומנתח פשוט איך הוא בנוי. זה לא אומר שום דבר מחוץ לאיך שאנחנו בנויים. אז גם שם בעצם זו אותה הנחה, שהרבה פעמים דברים שנוצרים אצלנו כתוצאה של הליך מחשבתי, בסופו של דבר הם בעצם תוצר של הליך תצפיתי ולא מחשבתי. רק זה לא תצפיות שנעשות בחושים, אלא בעיני השכל או משהו כזה. טוב, לא אריך בזה כאן, אבל זאת הייתה, אני חושב, בסופו של דבר המסקנה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לעבור קצת לכמה דוגמאות קצת יותר קונקרטיות. פתחתי בכמה דוגמאות כדי להסביר על מה אני מדבר. אני מדבר על הפשטה והכללה בתחילת הפעם הראשונה, אבל עכשיו אני רוצה להיכנס קצת יותר לדוגמאות. אני אתחיל עם כמה דוגמאות קצרות, ואחרי זה ניכנס לכמה דוגמאות ביתר פירוט. אולי דוגמה ראשונה, שהיא לא הלכתית, אלא מטאפיזית, זה דוגמה שמראה מעברים שאנחנו עושים בין ישויות מופשטות לבין תהליכים שהם בכלל לא ישויות. אני אביא דוגמה כדי שהדברים יהיו יותר חדים. יש לגבי עמלק, אז התורה אומרת לצבא תמחה את זכר עמלק. בעצם פרשת השבוע, תמחה את זכר עמלק. מה זה זכר עמלק? שלא לזכור אותו. יש חובה לזכור. איסור, אל תשכח. לא תשכח. מה זה תמחה את זכר עמלק? אז נדמה לי שהתפיסה, הפירוש המילולי לזכר עמלק, הכוונה תמחה כל חלק מהעמלק. זכר עמלק הכוונה חלק ממנו. שלא יישאר ממנו שום דבר. זה הכוונה תמחה את זכר עמלק.
אנחנו משתמשים במטבע הזאת ביומיום.
כן, כן. זה הפירוש המילולי. זה הפירוש המילולי שם בתמחה את זכר עמלק. הכוונה תמחה כל חלק שיש מהעמלק. זאת אומרת, שלא יישאר ממנו כלום. אבל לזכור, ודאי שאני אזכור. להפך, צריך לזכור את עמלק. אסור לשכוח.
הזכר באיזה...
מה? זכר של דבר זה חלק ממנו. זה נקרא זכר. כמו שאנחנו אומרים בעברית, לא השארתי לו זכר. מה הכוונה לא השארתי לו זכר? לא הכוונה לא השארתי לו אנדרטת זיכרון. לא השארתי לו זכר, הכוונה לא השארתם ממנו כלום. לצבא המצרי לא נשאר זכר. מה הכוונה נשאר זכר? השמידו את הצבא המצרי, לא שהמוזיאון של הצבא המצרי לא קיים.
לא, אבל איך זה מתחבר? השורש הוא זיכרון.
כן, אז זהו, אז זה בדיוק אני מדבר.
איך זה מתחבר?
אז זה אני אדבר עוד רגע, זה בדיוק הנקודה. אז נדמה לי שהפירוש המילולי של המושג זכר הוא בעצם חלק מהדבר. איך זה מתקשר לשורש הזה, של לזכור דברים? נדמה לי שבאמת יש פה איזשהו תפיסה שאומרת שכאשר אני זוכר מישהו, אז משהו ממנו נמצא אצלי. זה נקרא לזכור. לזכור מישהו זה אומר להנחיח משהו ממנו אצלי. זה נקרא לזכור. עכשיו, מה זה משהו ממנו? כמובן זה לא חלק פיזי ממנו. אבל גם האדם, התמצית של האדם זה לא הגוף שלו, אלא הרוח שלו, הנשמה שלו, מה שלו יהיה. אז לזכור תכונה, או אופי, או לא יודע בדיוק, חלקים מהבן אדם, מהאישיות, אפילו התמונה שלו, זה באמת חלק ממנו, במובן לגמרי אונטי. זאת אומרת, לא, זה לא, אנחנו בדרך כלל תופסים את זה כשימוש מושאל. זה לא שימוש מושאל, זה שימוש מושאל רק אם אתה מבין שהאדם הוא גוף. ואם אתה מבין שהמלבדים הנפשיים והמנטליים של האדם הם בעצם האדם, או לפחות ודאי חלק ממנו, אז כשאני משאיר אצלי משהו מהמימדים המנטליים שלו, כמובן שום דבר ממנו כבר לא קיים, הוא מתחת לאדמה, אבל משהו ממנו נמצא אצלי. לכן זה נקרא זכר, לכן זה נקרא לזכור. את לזכור מישהו זה בעצם להשאיר חלק ממנו אצלי. זה נקרא לזכור. בניגוד לה, היום אנחנו תופסים את זה כביטוי מושאל. התפיסה המקובלת היום שבעצם לזכור זאת פעולה מנטלית. והשימוש למחות זכר של מישהו זה ביטוי מושאל, מטאפורי. בעצם כאילו לא נשאר ממנו כלום, אי אפשר אפילו לזכור אותו כביכול. זה מין להראות את הקיצוניות של ההשמדה, של ההכחדה. אוקיי? אבל זה לא. זה לא שימוש מטאפורי. זה שימוש מילולי פשוט. כמובן, בעולם... בעולם מטריאליסטי אין מנוס מלהתייחס לביטוי כזה כביטוי מושאל. כי בעולם מטריאליסטי האדם זה הגוף שלו. ואם שום חלק מהגוף שלו לא נמצא, אז אין חלק ממנו פה. אבל אם אתה מבין שיש באדם מימדים מנטליים, אז להשאיר משהו מזה אצלנו, זה ממש חלק מהאדם. זה לא שימוש מושאל.
אבל זה חלק מנטלי. זה לא דבר שהוא רצוני שאני יכול לה... איך אני מוכה? את החלק המנטלי.
לא, לא מוכה את החלק המנטלי. למחוא את הזכר המלאק, כוונה למחוא כל חלק מהמלאק. שם מדובר על המחייה הפיזית. כן. אני אומר, לזכור, כשאני מדבר, לא, אפילו לזכור את המלאק. לזכור את המלאק זה להשאיר משהו ממנו אצלנו, משהו מתכונותיו הרעות. לזכור את זה לדיראון.
אבל
את זה לזכור. להשמיד את זכר המלאק, זה כל זכר פיזי של המלאק. ולהשאיר את הזכר הרוחני של המלאק.
כן, להשאיר.
כן. שחובה, מצוות עשה ולאו, גם זכור וגם אל תשכח.
התמחה הוא פיזי?
כן, התמחה זה על הממדים הפיזיים של המלאק, והלזכור זה על החלקים המנטליים שלו, הערכיים שלו, או משהו כזה. אז כמובן, התמחה את זכר המלאק, אין הכוונה את כל הזכר כולל הזיכרונות, כי אז לא אמרנו כלום. זה בדיוק היישוב. אבל זה לא משנה, בשני המקרים זה לא שימושים אחרים, זה אותו שימוש. חלק מהדבר, זה עוד חלק נפשי מהדבר, זה יכול להיות חלק פיזי מהדבר. זאת אומרת, זה, עדיין זה חלק מהדבר. למה באמת אנחנו תופסים את זה היום כמשהו, כביטוי מושאל? אני חושב שזה חלק מאיזשהו תהליך רחב יותר, שבחלקו אולי הוא נכון, אבל בחלקו לא. זאת אומרת, זה תהליך מורכב, לפחות שאני מבין אותו. הרבה מאוד דברים שפעם נתפסו כישויות, היום הם נתפסים כתופעות, כמו אירועים. אוקיי? למשל, אני יודע מה, הגמרא אומרת, היי דוח כדקלה. כן? כשאנשים נמצאים בירחי קלה, הרבה אנשים מתקבצים ביחד לשמוע שיעורים, וכן דברים כאלה, למה כולם מרגישים דוחק? אחד לא נוגע בי, זה לא שהיה באמת צפיפות כזאת כמו שהיינו. אבל עדיין יש איזושהי תחושה שאנחנו נמצאים בתוך המון גדול. למרות שיש סביבנו כמה סנטימטרים, זאת אומרת, אף אחד לא נוגע בי. אבל התחושה היא תחושה דוחק. זה כבר מסבירה את זה בשדים. יש מלא שדים שם. יפול מצדך אלף ורבבה ממיניך, כי הוא הגיע לכיסלה, כמו הערוגה שמקיפה את העץ. במים כזה. אז ככה השדים מקיפים אותנו מכל הצדדים, ולכן זה נורא צפוף. ואם אנשים עומדים צפופים, אז במרווח בינינו צריכים להיכנס המון שדים. אוקיי? אז גם של השכנים שלי וגם שלי, ולכן זה נורא צפוף. עכשיו, אנחנו היום, לא יודע, אני לפחות לא רואה את זה כתיאור ששויות אמיתיות. אבל הגמרא מתארת את זה כאילו, כן, יש שם איזשהם ישויות, ולכן תחושת הדוחק היא פשוט תוצאה של אירוע, הייתי אומר, כמעט פיזי, אוקיי? אז אנחנו מתרגמים, אני לא יודע שעכשיו השאלה מי המתרגם ומי מי שאומר במי מתאר את המציאות לאשורה, אבל איך שאני לפחות מבין את זה, המציאות היא תחושת דוחק. הגמרא אבל אומרת, רגע, תחושת הדוחק ממה היא נוצרה? הרי לכל דבר אמורה להיות איזושהי סיבה. כנראה שישנה איזושהי סיבה, גם אם לא רואים אותה בעיניים, וזה השדים. אז מה שנתפס פעם כישויות, אצלנו זה נתפס כתופעות פסיכולוגיות. אנחנו מרגישים דוחק, אז הפסיכולוג יסביר לך למה אנשים מרגישים דוחק במצב כזה. בגמרא אף אחד לא נזקק לפסיכולוג, אבל זאת אומרת, למה אתה מרגיש דוחק? כי אתה פשוט צפוף, יש המון ישויות סביבך. לכן אתה מרגיש דוחק, מה הבעיה? אין פשוט דבר שצריך הסבר. אז זה תרגום של תופעות של תופעות מציאותיות ותרגום שלהם בכלל סליחה של ישים מציאותיים בכלל תופעות או התרחשויות, אוקיי? אז דוגמה לצורת חשיבה עתיקה יותר וחדשה יותר. צורת החשיבה העתיקה יותר תפסה את הכל במונחים של ישויות, והצורה המודרנית נוטה לא לקבל את קיומן של ישויות מופשטות, והיא מתרגמת את זה להתרחשויות פסיכולוגיות. כן, אני מרגיש דוחק בגלל, לא יודע, השפעות פסיכולוגיות כאלה ואחרות. השכנים שלי מאיימים עליי, או לא יודע, נכנסים לטריטוריה שלי. פעם היה איזה, נדמה לי איזה מאמר שהיו צריכים לקרוא לה בגרות באנגלית. אצלנו לפחות זה היה culture shock, נדמה לי זה נקרא. על, יש בדרום אמריקה, נדמה לי שהמרחק בין בני אדם כשהם משוחחים הוא הרבה יותר קטן מאשר באירופה או במערב בכלל. ולכן כשאתה מגיע, אז ככה מתוארים, אני לא מכיר את זה, אבל כשאתה מגיע לדרום אמריקה זה ממש מפריע. אז בן אדם מתקרב אליך כל כך, אתה נסוג כל הזמן, אתה לא יודע מה הוא רוצה ממך, ב-5 סנטימטר ממך, בוא נדבר במרחק נורמלי. וזה פשוט הבדלים תרבותיים, זאת אומרת שם זה, כן, אז יש... אז זה הסבר פסיכולוגי, למה אתה מרגיש איום. כן, זה לא שבדרום אמריקה השדים שמנים, יש רזים יותר. לכן הם יכולים להתקרב, כי יש פחות שדים, אז הם לא מרגישים, דוחק גם אם הם קרובים. ככה היו מסבירים את זה אולי בגמרא, כן? למה? כי זה הסברים אונטיים, זה הסברים של תוצאה של ישויות. אנחנו מסבירים את זה כתופעות, לא כישויות, אוקיי? כן, אולי דוגמה אחרת, זה אחד האשכולות שפתחתי פעם בעצור כאן חושבים, האשכולות המיתולוגיים שם, ניסיתי לדון...
זה קיים על התרוגה?
אני חושב שכן, אני לא יודע, אבל אני כבר לא משתתף הרבה שנים, אבל אני חושב שזה קיים, אני לא יודע.
אחר בזמנו כשכתבתי
שם, הסתכלתי בגלל פעם. אז הטענה היא... אז הטענה, שם ניסיתי לבחון בצורה שיטתית את העניין של השדים, את קיומם של השדים. בצורה מסודרת, מה ההשלכה, מה... ואחת הטענות שהעליתי שם נדמה לי בהתחלה הייתה הטענה הזאת של תרגום של ישויות לתופעות. זאת אומרת, כמו דיברתי על השד של בבא קמא שם, השאייה, כן, שאייה יוקת שער, שזה השד שאחראי על התפוררות בתים שוממים, בתים שאין בהם יושבים, שהם עומדים. אנחנו יודעים, זה מתמלא אבק, זה מתפורר, נכון? אז איך זה קורה? מה זה לא קורה לבד? יש איזה שד שמפורר את הבית. עכשיו, למה כשגרים בבית זה לא קורה? תגידו, כי עושים ספונג'ה, נכון? ואם מתפורר משהו, אז מתקנים אותו, מטייחים, או לא יודעים, מה פתאום? שדים לא נמצאים במקום שאנשים גרים. אז אם בן אדם גר בבית, אז השאייה בורח. ברגע שהשאייה בורח, אין מי שיפורר את הבית, אז הבית לא מתפורר. זה דבר פשוט. אז ההסתכלות של הגמרא על התופעה הזו, זה כאילו שיש איזושהי ישות שמחוללת אותה. בתיאום המודרני שלא נוטים לקבל את קיומם של שדים, אז יש את החוק השני של תרמודינמיקה, שדברים נוטים להתפורר. אם אתה לא עושה איתם שום דבר, אז הם מתפוררים, אוקיי? יש לנו הסברים. אז היש הפך לתופעה, מתורגם לתופעה הרבה מאוד. למה אנחנו מפחדים בחושך? אז יבוא פסיכולוג ויגיד לך, למה מפחדים בחושך? כי לא יודע מה זה שעריות, פעם בחושך, אנשים היו, לא פעם, גם היום. כמות שיש שודדים וזה, הם ינצלו מקום חשוב, מקום שומם, במדבר, בדבר, כן, כשהגמרא אומרת, שם השכיחים המזיקים, לכן צריך מאוד להיזהר שם. עכשיו, כשבן אדם הולך במקום שומם, הוא באמת יש פה איזשהו פחד. כל אחד, אבל יש תופעה כזאת, שאנשים מפחדים במקום שומע או במקום חשוך. בגמרא יסבירו לך זה בגלל השדים, מה זאת אומרת למה אתה מפחד? זה ברור. יש פה איזשהם גורמים מאיימים ואין פלא שאתה מפחד. לא צריך פה הסברים פסיכולוגיים, זה הסברים עובדתיים, זה לא הסברים פסיכולוגיים. אנחנו היום שלא מקבלים את קיומם של ה... לא נוטים לקבל את קיומם של הישים האלה, אז אנחנו מסבירים את זה כאלה שהן תופעות פסיכולוגיות, מתרגמים את הישויות לתופעות. אוקיי? Okay? עכשיו, מי צודק זאת שאלה מעניינת? אני ככה תבנית נוף מולדתי, אני פרי החשיבה המקובלת היום, אז אני נוטה לחשוב שאנחנו צודקים. זאת אומרת שהגמרא לא מתארת באמת, לא יודע, היום לפחות, כן, אפילו הרמב״ם כותב הרי שגם הבן שלו אחרי זה. לא שהיום אין דברים כבר, פה אומר שאין דברים כאלה נקודה, לא שהיום אין דברים כאלה. אבל נדמה לי שרבי אברהם בן הרמב״ם מתרגם את זה לשינוי התוואים. שפעם היו, כבר רק כתוב, ונעלמו. אז השינוי התוואים, נזכרתי פעם, שמריה גוטל הרי כתב ספר על שינוי התוואים, אני קראתי איזה מאמר שלו שיצא לפני הספר. ושם הוא מעלה אפשרות, ברור שזה נכון, שכשמדברים על שינוי התוואים, זה צורה מנומסת להגיד שהייתה שם טעות. איזה התוואים השתנו, כל מיני דברים כאלה. אני לא רוצה להגיד, הגמרא דיברה שטויות. השתנו התוואים. פעם זה היה ככה, אבל היום זה לא. כתבתי את זה בשמו, הוא כעס נורא. מה פתאום? זה לא נכון.
פעם
היה כדור
הרבה
שטוח,
עכשיו הוא השתנה אל העגול.
בדיוק. אז זה נורא כעס, זה הייתה איזושהי אבא אמינה שהוא שלל אותה.
נראה שזה הפוך, השני התוואים זה בדיוק הפולוגיטיקה שרוצה לטעון שבאמת... להסביר שכן היה,
זאת אומרת,
לא להגיד.
ברור, משתמשים במונח שינוי התוואים שמשמעותו המילולית זה שפעם היה ככה, למרות שהיום אנחנו לא רואים את זה ככה, פשוט זה השתנה. אני חושב שזה ביטוי מילולי שמאחוריו בעצם עומדת אמירה, זה פשוט לא נכון, גם פעם זה לא היה. אתה לא יכול להגיד על הגמרא לא נכון, זאת אומרת, השתנו התוואים. אין לי ראיה שזה לא היה נכון, אולי באמת זה היה, לא יודע. מה שאני יכול להגיד זה שהיום זה לא כך, זה מה שאני יכול להגיד. מה היה בזמן הגמרא? קטונתי. אין לי מושג, לא יודע, אולי זה היה, אולי זה לא היה.
היה מושג של שינוי תוואים,
מבחינה מדעית. תראה, יכול להשתנות, אני חושב, דברים מסוימים במציאות יכולים להשתנות, אבל עוד פעם, השאלה היא, אני אומר, יכול להיות שהיו פעם שדים והם הסתלקו, אני לא יכול לשלול את הדבר הזה. היו ניסים והיום אין, היו נביאים והיום אין, אז אולי גם היו שדים והיום אין, או היו, וגם היום אולי הם ישנם, אבל לא בינינו, כי כיסלה לאוגיה, כי אוגיה לכיסלה, כן? היום זה כבר לא... לא מקיפים אותם. אולי, לא משנה, אבל אני אומר ש...
תקחת שני תורה, את הפרק הראשון. כל מה שכתוב שם, לא נכון. ברור שזה לא נכון. זה לא של המצווה, ברור שזה לא
נכון. זה דווקא אפשר אמר שדווקא זה אריסטו בקטע הזה.
נכון, כן. אבל הוא אימץ את אריסטו.
בסדר, דווקא הקטע אריסטוטלי לא תפס.
ברור שלא נכון.
לא, אבל הרמב״ם...
אז כל הרמב״ם חזלים, לא, אני לא בהקשר הזה, זה
שם. אני, אבל הרמב״ם, תסתכל על הרמב״ם כחזל כרגע. החזלים אימצו תפיסות מדעיות מזמנם, כמו שהרמב״ם אימץ מזמנו. אז מה שאתה אומר על הרמב״ם, אתה יכול גם להגיד על חזל, אבל זה לא...
גם חוקי הטבע, עד המאה ה-14 או ה-15, אני חושב שאני לוקח שני גופים, אחד כבד ואחד קל.
אני חושב אבל...
הכבד מגיע לפני הקל על השטות מוחלטת.
אבל זה בדיוק
התפיסות,
זה הרי הגאון בעצם
תוקף
את
הרמב״ם,
שהלך אחרי הפילוסופיה הארורה.
פילוסופיה הארורה היא...
זה בדיוק
הזה, נראה לי מדבר על שדים. ברור, נוחש על הקרב בשבת, והיא יודעת.
אני
אומר
שזה לא...
מה? אני אומר את הקרב שזה לא יקרה את זה. מה, שהקטע הזה בגרם מזויף? אפולוגטיקו, זה כמו שכל אחד שמשהו לא מצליחן מזה, זה עוד דבר, זה כמו שינוי התוואים. תלמיד טועה כתבו, כן, הבוחור הזצר, כן. אז זה תמיד, זה פולגטיקה הפוכה, וזה אותו עיקרון. לא, הוא כנראה באמת כתב את זה, כי זה מה שהוא חשב. עכשיו, אתה יכול להסכים איתו, אתה יכול לא להסכים איתו, אבל זה מה שהוא חשב, אני לא יודע. או שלפחות הוא התכוון על זה לחנך. הרבה פעמים לא בטוח שהוא באמת חושב את זה, אלא הוא כותב, בחזון איש ברור לי לגבי חלק מהדברים שהוא כתב, שהוא עצמו לא האמין בזה, אבל היה חשוב לו לקבוע שככה 2000 שנות תורה, כי יש לו כל מיני תזות משונות לחזון איש, אני לא יודע מאיפה הוא ישאב אותם בכלל. אני כמעט בטוח שהוא לא האמין בזה בעצמו. זאת אומרת, הוא אמר את זה כי הוא חושב שכך צריך להתייחס, לא בגלל שבאמת זה מה שהוא חשב. לפעמים יש אמירות שהן מטעתן חינוכית, ולא לא באמת...
2000 שנות תורה, הסיבה היא לא נכונה, אבל הוא יסיק מזה מסקנות הלכתיות.
ברור, הוא אומר, כיוון שהוא רצה להגיד שכך צריך לנהוג להלכה, אבל בלי לתת לזה בסיס, אתה אומר, למה? אבל זה לא נכון. ולא, כי המציאות הקובעת זה 2000 שנות תורה. למה? איפה זה יצא? מה זה הלכה למשה מסיני? מה? מאיפה יצא? המציאות הקובעת היא המציאות הלא נכונה. זה גזירת הכתוב. עכשיו אתה יודע שהמציאות היא כן נכונה, אבל גזירת הכתוב היא כן. אז זה לא מציאות. תגיד לי שזה דין בלי קשר למציאות. אולי. גם על זה אפשר לדון, אבל למה להניח שהמציאות הקובעת זה המציאות? זה גם לא, מה זה 2000 שנות תורה? למה זה בדיוק בחתימת השעה? זה לא בדיוק חופף גם 2000 שנות תורה? אין טעם לפלפל בזה, אני קשה לי להאמין שהוא עצמו ימין בזה. ברור שזה אמירה חינוכית, יש בחזון יש אגב כמה דברים כאלה. נחזור לענייננו, מה שאני רוצה לומר זה שבעצם יש איזשהו תהליך, עכשיו השאלה היא, יש איזשהו תהליך של הפיכת ישים לתופעות. כן, אמרתי, הזיכרון הופך מחלק מהדבר לתופעה או תהליך מנטלי, לזכור, להסתכלות העתיקה, לזכור פירושו להחזיק אצלי משהו מהדבר שהיה. חלק, תכף פיזי, או מטאפיזי, חלק רוחני, לא משנה, אבל חלק מהדבר שהיה, זה נקרא לזכור. זכר המלך, דיברנו על זכר המלך קודם. תמחה את זכר המלך, מה זה זכר המלך? יש מצווה לזכור ואסור לשכוח. תמחה את זכר המלך. תמחה את זכר המלך, הכוונה תמחה כל חלק מהמלך, זה הכוונה. זכר פירושו חלק מהדבר. מה שאנחנו אומרים היום בעברית, כן? השמדתי כל זכר ממנו. מה הכוונה? לא השארתי חלק ממנו. ולכן נזכור פירושו להשאיר אצלי חלק מהדבר. אוקיי? גם אחת ה... פעם כתבתי את זה בקשר ליום הזיכרון. למה כל הפתוס הזה שמראה את הערך של רון? למה כל כך חשוב לזכור? גם אירועים היסטוריים על השואה, ויותר רחוק כמובן החורבן הבית והכל, אבל בכלל, מה הערך של הזיכרון? וגם אצל, נגיד, נופלים, חיילים או לא משנה, מין, יש איזו קדושה חופפת על העניין הזה של הזיכרון. מה כל כך קדוש בזיכרון? אז כשאתה שואל אנשים, זה נורא מביך. אני עשיתי ניסיונות קצת. הם לא יודעים כל כך מה לענות, לא נכח.
השאלה שלך
היא על הסמנטיקה של המילה
זיכרון? או על המושג?
לא, אני מנסה להביא...
כולם מבין שזיכרון פירושו משמעות, זה לא הממורי.
אני מנסה להביא ראייה לסמנטיקה מתוך התופעה המציאותית. עוד רגע. אז הטענה היא, בדרך כלל כשאני שואל אנשים, אז אומרים לי, כי זה הדרך שלנו להשתתף עם הצער שלהם, או משהו כזה. לא ממש משכנע. אז תעזור להם, תנחם אותם, מה יש לזכור? אני יושב בבית. מה אני צריך לזכור? את מי זה מעניין אם אני כן זוכר את הבן שלו שנפל, או לא זוכר את הבן שלו? אני בבית, לא יושב איתו בזה ומדבר איתו, זה אני יכול להבין. זה סוג של השתתפות, לתת לבן אדם קצת לפרוק וכו'. אבל אם אני יושב בבית, למה צריך לזכור מישהו? את מי זה מעניין? אז נדמה לי שמה שיש שם זה שארית, וזה עוד פעם שארית. לאותה תפיסה שאומר שכשאני זוכר מישהו, אז משהו ממנו עוד כאן. פשוט להאריך את חייו, הוא לא מת לגמרי. זה די ברור שיש ערך. זאת אומרת, אם למות זה דבר בעייתי, להשאיר את המת בחיים זה דבר בעל ערך. אלא מה, היום אתה לא יכול לדבר על זה, זה מיסטיקה כזאת, איזה חלק ממנו נמצא? הבחור כבר מתחת למצבה, איזה חלק ממנו נמצא כאן? אני אומר, לא, אם אתה תופס שהחלק, שהמימד המנטלי שלו הוא לא רק חלק ממנו, אלא אפילו החלק העיקרי שלו, הנשמה או כל דברים כאלה, אז אתה יכול להסביר ממש אמיתית, עובדתית, חלק ממנו נמצא כאן, הוא חי, באמת חי. אין נושאים נפשות לצדיקים, דבריהם הם זיכרונם כפשוטו. זאת אומרת, כי דבריהם או הרעיונות שלהם זה באמת חלק מהם, מה אכפת לי מהמולקולות שלהם? מה זה מעניין אותי המולקולות שלהם? אנחנו תמיד תופסים את זה כביטוי מושאל, למה? כי התרגלנו לצורת החשיבה שמה שקיים באדם זה הגוף שלו, וכל השאר זה הפשרות כאלה, לא יודע מה זה, תהליכים בגוף, אבל לא ישויות שקיימות מצד עצמם, החלק המנטלי או הרוחני של האדם הוא לא ישות בתפיסה שמקובלת היום, אלא הוא תכונה של המכלול הפיזי שלו. אבל אם אתה מבין שיש לו מימד בישות שלו, יש לו מימד מנטלי ורוחני, אז חלק ממנו נשאר פה, וממילא זה כמו סוג של דחיית המתים כזה, או למנוע ממנו למות. זה בעצם הערך של, הערך של הזיכרון, אבל אנשים היום לא ידברו כך. אז הם יסבירו לך רגשות כאלה ורגשות אחרים, שום דבר שממש מצליח לשכנע אותי, אני חושב שגם אותם לא. זה ניסיון לעשות רציונליזציה בדיעבד, למשהו אחר, שאתה לא מכיר או לא מוכן להכיר בקיומו. כי זו הסתכלות כזו שאנשים לא מוכנים היום, הרבה מהאנשים, לא מוכנים היום באמת לתפוס אותה כפשוטה, אולי כמטאפורות, אבל לא שבאמת משהו מהאדם שאותו אני זוכר נמצא כאן. מעט אנשים יסכימו להגיד שזה באמת מה שקורה. אבל כן, זה שימוש מטאפורי. זה כאילו הוא נמצא כאן, כאילו, מה אכפת לי מה כאילו, איזה הסבר יש פה. ואנשים מעבירים את הכל למימדים רגשיים פסיכולוגיים, כי הם לא מוכנים לקבל את המימדים האונטיים, את הישותיים. עכשיו, פה השאלה עוד פעם, מי צודק? בהקשר הזה אני דווקא נוטה לחשוב יותר שההסתכלות העתיקה היא הצודקת, להבדיל מההקשר של השדים.
שמה,
שהמנטליות, כן, נכון. שחלק מהאדם באמת נמצא כאן. ולכן זה, זה גם הערך בזיכרון.
אז העלייה לקברי צדיקים
ו... עלייה לקברי צדיקים זה לא קשור כל כך לעניין הזה, אלא אם כן אתה חושב שאתה עוזר לך לסגור אותו.
לא, בגלל שהם נמצאים פה.
אז אתה עליהם, אז הם נמצאים כאן, אז אתה רוצה ללכת לקבר שלהם, אז תלמד את הספר שלו, לא יודע מה, תלמד את רעיונותיו, וזה הרבה יותר טוב מאשר ללכת לרקוד סביב הקבר שלו.
ברור שבישיבה ליטאית אמרו לנו במירון, בילד בעומר, בואו נמשיך את פה.
כן, כן. מן החינמי, לא, אבל אני אומר, אבל אתה יודע, כשאומרים את זה, לפחות בתקופה שאתה טיפה עם רפלקסיה, אתה צוחק. זאת אומרת, אתה, אני אומר, כן, כן, לא, לא צוחק כבדיחה על זה, אלא אתה מבין שזה ביטוי מושאל. כשאתה מסתכל על זה, אתה אומר, בסדר, הבנתי, אתה מתכוון לומר שיותר טוב ללמוד רב שימן מאשר ללכת לרקוד סביב הקבר שלו. אתה לא מתכוון שזה באמת תחליף אמיתי. אבל האמת שכשחושבים על זה ככה, זה תחליף אמיתי, זה לא...
זה הנוכחות היחידה הקיימת. גם כאילו זה מה שאתה שמח, מה אתה שמח מההורות שהוא הביא, מהתובנות לעולם.
מכינם, אז אני אומר, בהסתכלות הזאת, אז פה למשל, בניגוד לנושא של השדים, בהקשר הזה אני דווקא חושב שההסתכלות העתיקה תופסת משהו יותר עמוק מאשר ההסתכלות המודרנית. לגבי השדים אני פחות בטוח.
עכשיו בפועל זה מן הסתם יותר תופעה פסיכולוגית.
מה?
אף שבפועל זה באמת יותר תופעה פסיכולוגית, האנשים, הרצון לזכור. אולי זה התחיל
במקום
רציונלי כזה.
אז ההסבר, אבל... ההסבר לתופעה, הרציונליזציה שבדיעבד היא רציונליזציה פסיכולוגית. ולמה? כי אנשים לא מוכנים להודות. לעצמם, לא שמשקרים כמובן, אלא הם לא, גם כשמסתכלים פנימה, הם לא מזהים בתוך עצמם תפיסה שאומרת, רגע, משהו מנטלי מהאדם ההוא שנפטר בעצם קיים פה. אז לכן הם מציעים רציונליזציות בדיעבד, אומרים כן כן, זה עניין פסיכולוגי, רגשי, להזדהות עם העם, לא יודע בדיוק, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אני חושב שזה רציונליזציות שבדיעבד, אנשים בתוך כן תופסים את זה כך. הם רק לא, בתרבות שיש היום לא מוכנים באמת להגיד את זה. אתה לא יכול באמת להגיד את זה ברצינות, כאילו,
אפילו להגיד את זה לעצמם.
כן, לא, ברור, אני לא מתכוון שמשקרים, אלא זה, אתה מנפח את עצמך, אז אתה... אז הרי ברור שזה לא יכול להיות זה. אז אתה עושה רציונליזציות כאלה או אחרות. אבל בעצם כן זה מה שעומד מאחורי הדברים. דיברנו הרבה פעמים על הרציונליזציות שאנשים עושים לצורות התנהגות וצורות חשיבה שלהם בדיעבד, שלא מפרשים את עצמם נכון. אנשים שמחויבים למוסר, מוסר במובנו הקנטיאני, אני חושב שהם כולם מאמינים. זה אנשים מאמינים. שהם יכולים להיות אתאיסטים מוצרים, אידיאולוגיים, שלמדו פילוסופיה וכתבו על זה, זה לא משנה, הם אנשים מאמינים. הם אנשים מאמינים כי בלי זה, לבעיניי, לדעתי, בלי זה אין מוסר.
אין את התוקף העמוק של המוסר.
לא יכול להיות תוקף אמיתי למוסר.
כן,
לא יכול להיות תוקף בלי אמונה באלוקים. אז אם בן אדם מרגיש שיש תוקף למוסר, או לא מרגיש, אלא חושב שיש תוקף למוסר, אז הוא מאמין, סמוי. עכשיו, אחרי שתשכנע אותו נורא... בצורה פילוסופית ככה חדה, ואם הוא יהיה מספיק
ישר
בשביל להודות, מה שקורה די מעט פעמים, אז הוא יעבור לרציונליזציות פסיכולוגיות. אז הוא יסביר לך, כן, אז המוסר זה פשוט בגלל שככה אני בנוי ונוח לי להיטיב לזולת, וגם אני רוצה שהוא ייטיב לי, ויש פועלתנות ויש כל מיני הסברים כאלה או אחרים, אבל זה הכל בעיניי רציונליזציות שבדיעבד. זאת אומרת, וכן הלאה, אפשר להראות את זה בהרבה הקשרים. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים לא מפרשים את עצמם נכון, כי רוח התקופה לא מאפשרת לך להבחין בצורות חשיבה מסוימות או בתפיסות מסוימות, למרות שהן קיימות בך. אתה לא מוכן להודות, ליבה לפום הלוגליה, אתה לא מוכן להודות בפני עצמך שזה באמת מה שאתה חושב. בכל אופן, אז לענייננו, הדבר הזה הוא באמת תופעה שהחשיבה שלנו הופכת מחשיבה במונחי ישים לחשיבה במונחי תופעות. אנחנו מתרגמים את, אנחנו מנטרלים את כל הישים העתיקים, זו חשיבה עתיקה, פרימיטיבית, עם כל מיני ישים כאלה שאף אחד לא רואה אותם, ואנחנו מתרגמים את זה לתופעות. זה בעצם מה שאנחנו עושים. אז אני אומר, לפעמים יותר מזדהה עם צורה מודרנית לתפוס דברים, לפעמים לא, אני לא יודע אם יש פה איזשהו כלל מי צודק ומי לא צודק, אבל ודאי שיש איזשהו תהליך כזה של העברה של שפה של ישים לשפה של תופעות. יש גם, אולי נדבר על זה באחת הפעמים הבאות, אבל יש, אז זה כבר דיברו חוקרים, חוקרים של תלמוד, בכמה מקומות שהמשנה חשבה בצורה יותר קונקרטית מאשר הגמרא. הגמרא עשתה הפשטות. במשנה מובאים אירועים, בעיקר. פה ושם יש גם כללים במשנה, אבל בדרך כלל מובאים אירועים, והגמרא מנסה להבין מה עומד מאחורי זה, מה הכלל שעומד מאחורי זה, ועושה הפשטות. ברגע שהיא עושה הפשטות, לכן נולדות הקושיות. כי מקרה לא סותר מקרה. מקרה זה מקרה וזה מקרה. אז איך נוצרת סתירה? אתה מבין שמאחורי המקרה הזה יש עיקרון. אבל העיקרון הזה במקרה ההוא לא מתקיים, אז יש לי קושייה. זאת אומרת, אני מוצא תירוצים. אז אתה צריך בשביל, כמו שדיברנו על האנלוגיה בשיעורים הקודמים, שבשביל לייצר אנלוגיה אתה צריך בעצם לייצר איזשהו כלל שעומד מאחורי המקרים שביניהם אתה עושה את האנלוגיה. אז גם קושייה, קושייה זה אנטי-אנלוגיה. זאת אומרת, משהו כאילו לא דומה למשהו אחר, אבל הוא כן אמור להיות דומה. בבסיס הקושייה תמיד יושבת איזושהי אנלוגיה. זה הרי אמור להיות אותו דבר, אבל נדבר שהדין הוא שונה, אז קשה. צריך עיון. איך, מה עומד מאחורי זה? אתה בעצם אומר, יש איזשהו חוק כללי ששני המקרים האלה היו אמורים לציית לו. וזה לא מציית, אז לכן קשה לי. אוקיי? אז אתה עושה בעצם הפשטות, לכן הגמרא מורכבת יותר מקושיות מאשר המשנה. כי הגמרא עושה הפשטות. למשל, כן, ארבע אבות נזיקין, השור, הבור, המבעה והאבער. דיברנו על זה כבר, ואולי גם אני אקדיש לזה עוד קצת יותר מאמץ. אבל גם כן, אני רק אחזור לדוגמה הזאת, גם שם, הגמרא לוקחת את האבות נזיקין האלה, ועושה להם הפשטה מופרעת כמעט. זאת אומרת, בור זה לא בור, וקרן זה לא קרן. כל דבר שכוונתו להזיק, או דבר שמשונה, זה קרן. זה יכול להיות כלב שנושך, זה מזיק של קרן. זה הפשטה. שאתה די פרועה, הייתי אפילו אומר. בסדר? זה לא הקרניים במובנם הקונקרטי כמו שאנחנו חושבים על קרן. אותו דבר אש, אותו דבר, כן, אבנוס הכינור ומסעור שנפלו מראש הגג והזיקו תוך כדי מאופן, זה אש. איזה אש, מה אש? זה הכוונה, המזיק באמצעות הרוח, האנרגיה של הרוח גורמת לו להזיק, זה מה שנקרא אש. למרות שזה לא אש במובן הקונקרטי, זאת הפשטה. אוקיי? Okay? אז הגמרא עושה הפשטה לאבות הנזיקים שמופיעים במשנה, שלא מעניינת עד כמה המשנה עצמה גם הניחה את ההפשטות האלה. לא הרי זה כי הרי זה, זה עוד לא אומר שהיא מניחה שאלה המגדירים, זה צעד נוסף. יש הבדל בין קרן לבין בור, זה ודאי נכון. השאלה אם כל מה שדומה לקרן באמת ייחשב קרן, זה צעד נוסף. אולי זה היה במשנה, אולי לא, אמרתי, אני לא לגמרי בטוח. יש... הבן של וסטרייך, אבישלום וסטרייך, הוא כתב דוקטורט על אבות נזיקים, ושם הוא הראה שזה, שהגמרא צעדה הלאה, מעבר למה שרואים במשנה, בנושא הזה של אבות נזיקים. טוב, אז אני מביא רק את הדוגמה הזאת, יש הרבה דוגמאות שבהם אנחנו רואים שבמשנה לקחו אירועים מסוימים, והגמרא עשתה לזה איזושהי הפשטה, שכמובן תמיה עם הכללה, וזה חלק מאותו תהליך שבעצם אני מתאר כאן. אתה לוקח את הקונקרטי ואתה הופך אותו למופשט עם הזמן, וככל שאתה יותר מאוחר, התהליך הוא איכשהו שכשהדורות נוקפים, כן, כשהדורות מתקדמים, החשיבה נעשית יותר מופשטת. אוקיי? אבל לפעמים ההפשטה הזו זאת העמקה, ולפעמים ההפשטה הזו זה פספוס. ודוגמאות שהבאתי קודם, אני חושב שיש משהו מפוספס. בהפשטה הזאת. אגב, זה עוד דוגמה לבלבול שדיברתי עליו בשיעורים הקודמים, כי להסיק את המסקנה שיש שדים מאחורי תחושות הצפיפות, אפשר גם לזה לקרוא הפשטה. כי מה שקונקרטי לי מול העיניים זה תחושת הצפיפות. את השדים אף אחד לא רואה. בגמרא לא ראו שדים. אתם לקחו, כן, שונה אותה, אוך מתה, זאת אומרת, את כל האלגוריתם, איך מגלים שדים.
במקרה
אחרים
שמצוין
שראו שדים. כן, בדרך כלל לא, בדוח כדי קלה, העובדה ששואלים, היי דוח כדי קלה, מאיפה זה בא? ובגלל שכן, אני פה מתחייב, הוא בא ממיניך. זאת אומרת, זה לא שראו את השדים, אף אחד לא ראה את השדים, זה היה הסבר לתחושת הדוחק. אוקיי? אז מה פה ההפשטה ומה פה ההמחשה? מאוד לא חד משמעי. אתה יכול להגיד, התחושות הקונקרטיות שאותן אני חווה באופן לא אמצעי, זה תחושות הדוחק. עכשיו אני עושה לזה הפשטה, ואני אומר, מאחורי זה יושבים שדים. שדים זה ישים מופשטים. קודם תיארתי מהלך הפוך. השדים זה ישים, זה משהו, ואני הופך את זה לרעיונות, לתופעות, לתחושות, אז זה הפשטה. אפשר להתייחס לזה כהפשטה, אפשר להתייחס לזה כהפשטה. זאת אומרת, הכיוון מה זה הפשטה ומה זה המחשה, לא תמיד מוגדר בצורה ברורה. אוקיי? זה גם הערה שכבר דיברנו עליה. עכשיו, טוב, זה בקשר למושגים מופשטים. אולי עוד דוגמה להפשטה והכללה, והפעם זה כבר כן קצת נוגע להלכה. יש, כן, ישעיהו ליבוביץ' תמיד היה מביא את המשנה הזאת בכלים, הוא אומר על קדושת ארץ ישראל. הוא אומר, ומהי קדושתה? שמביאים ממנה עומר ושתי הלחם. כאילו, קדושת ארץ ישראל שאין חיה כזאת. קדושתה זה הכוונה שעושים במצוות. זה קדושתה של ארץ ישראל. האמת שכשקוראים את המשנה וגם את הגמרא, אני חושב שזה לא נכון. זאת אומרת, הוא לא צודק בזה. ברור שבתפיסה הכללית, כן יש הנחה שמאחורי המצוות האלה יושב גם משהו, שבגללו יש הפרש, הבדל הלכתי כזה בין העשר קדושות האלה. אז זה לא סתם out of the blue.
זה נראה לי אבל כאילו, שאלה שיושבת במהות של המהות של כל דבר, אתה אומר, נכנסה שבת, אז מה זה, בשנייה הזאת מה קרה? יש אנשים מתארים לך
לא, אתה יכול להגיד שבאמת אולי לא קרה כלום, אבל אנחנו צריכים להגדיר את הפרק הזה בזמן כמשהו קדוש יותר, זה משהו סובייקטיבי.
לא, אני אומר, אז כאילו, או שאתה בא ואתה אומר, זה נטו, כמו שאתה אומר, סובייקטיב או התנהגותי, אבל בעצם לא קרה כלום. יום כיפור הקדוש ברוך הוא לא יושב ומוכל וסולח, אלא אתה חוזר בתשובה ולכן נוצרת סליחה. אבל
כאילו,
אתה אומר, זה כן
היום
הקדוש, וכן
איזה... אתה יכול לראות את זה בשתי צורות.
שונות לחלוטין.
נכון, אבל אני אומר שקדושת הזמן זה במובן מסוים ביטוי מושאל. אבל עשר קדושות הן, המושג קדושה במובן ההלכתי הרגיל, זה שמה די קשה להסביר את זה בצורה סובייקטיבית, ליבוביץ'ית כזאת. כי קדושה זה כמעט האב טיפוס של דין בחפצה. כשהגמרא בנדרים אומרת שזה דין בחפצה ודין בגברא, הדוגמה הקנונית למושג של דין וחפצה זה קדושה. נדר וקדושה.
דוגמה לטהרה? עוד פעם, זה
כללי... דוגמה לטהרה זו שאלה לא פשוטה.
כמו
אבא
שאתה
משתמשת
במושג קדושה
ולא בנדר. מה? אמרתי.
קדושה,
לא קדושה. יש דין וחפצה, לא? לא, זה נדר. זה דבר על קדושה. בראשונים שם, שהם אומרים, נגיד, התפסה. אז התפסה לומדים מקודשים. ולכן גם בכל נדרים, כי קודשים זה אב דוגמה לנדרים, אז גם בכל הנדרים יש התפסה. אבל קודם כל אני מדבר קדושה לא במובן של על הנדרים. כן, יש מעילה בקונמות, אז משנה למלך הרי תמיה מאיפה לומדים מעילה בקונמות, מאיפה יוצא ההמצאה הזאת, שיש קורבן מעילה על מישהו שעבר על קונם. זה חולין גמור, נדרים, מה זה קשור לקדושה? איזה מעילה יש בזה? אז יש כאלה שרוצים לטעון שיש בזה קדושה, אבל מופרך בעיניי, זאת אומרת, זה בכלל לא שייך לקדושה. אבל זה כן דבר שהוא בחפץ, במובן הזה זה דומה לקדושה. זה דבר שדומה זה דבר שקיים בחפץ, זה דין בחפצה. ולכן האב טיפוס לדין בחפצה זה, 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 זה עצמים קדושים.
כן, אבל גם זה עצמאות צריך הרבה עצמא. מה זה דין בחפצה? אתה נודר על זה, אז אני אהיה, מה זה דין? ואם זה יעזוב, זה לא נדר, זה חזיר.
אבל זה...
זה כן בחפצה.
פה דיברתי
על זה. זה הכל ישר עליך, ברמת האיסור.
דיברתי על זה, אני לא זוכר, דיברתי על זה פה, אני חושב, לא מזמן, לא? על מה זה דין בחפצה. נכון? שאני טועה. משום מה זכרו לי, או פה או ברנן, אני לא זוכר. ניסיתי
לדון קצת בשאלה, בסוף זה יושב עליך.
מה זה נקרא דין בחפצה? כן, אבל אני אומר, התפיסה הפשוטה בהקשרים ההם, בהקשרים של קדושה בגמרא, זה שהמביאים ממנה עומר ושתי הלחם זה ביטוי או השלכה של העובדה שיש קדושה לארץ ישראל. זה לא הגדרה של קדושתה של ארץ ישראל, אלא זה ביטוי לקדושה. כיוון שיותר קדושה, אז יש בה יותר מצוות.
אבל זה עצמו אנחנו מדברים, מה המשמעות של קדושה? אם זה משהו שמתחיל ממך על דבר, שהוא קיים, כאילו כביכול כמו משהו חומרי, יש אטום סודי של קדושה.
לא, כשאני אומר, יש עדיין, גם אם אתה אומר את שתי האפשרויות האלה, יש הבדל בין קדושה של שבת לקדושה של חבל ארץ. כי חבל ארץ זה אובייקט בעולם, כשאתה אומר שהוא קדוש, יותר מתבקש להגיד שיש כנראה משהו בו. זה לא תוצאה של החלטה שלך. בשבת זה זמן, מה יהיה פה קדוש? יש דין בחפצה של השבת? זה זמן.
זמן הוא גם יש.
זה שאלה
עצמה. למה קראו לזה עשר קדושות? קראו לזה עשר מעלות. למה להמציא לזה עוד שם? והשם הזה מביא...
החינמי, זה מה שאני אומר. לכן התפיסה הפשוטה היא שיש משהו בדברים עצמם שהביטויים ההלכתיים הם רק ביטויים של הדבר הזה, אבל זה לא עצם ההגדרה שלו.
יש את המשך חוכמה שהוא גם מביא.
כן, וגם שם לדעתי הוא לא צודק.
לא, אני קראתי למשך חוכמה זה 20 פעם. כתוב שם.
לא, זה לא כתוב.
ישראל לא קדושה בעצם, לא קדושה מצד, היא לא קדושה מצד עצמה.
זה לא מה שזה לא מה שלייבוביץ' אומר. מה שכתוב במשך חוכמה זה לא מה
שלייבוביץ'
אומר.
מה שאני אומר זה מה שכתוב
במשך חוכמה. וזה לא למה שלייבוביץ' אומר. לייבוביץ' טוען שאין קדושה בעצם. ומה שכתוב במשך חוכמה זה שאין קדושה בלי האמונה בקדוש ברוך הוא. אבל אחרי שיש אמונה בקדוש ברוך הוא, יש קדושה גם בלוחות שמשה שבר. רק הוא אומר, הקדושה הזאת, אחרת זה עבודת אלילים, לתפוס את הדבר שהוא קדוש מצד עצמו, לא בגלל ההתקשרות שלו לקדוש ברוך הוא. קדושה פירושה השריית שכינה בדבר. אבל זה לא אומר שזה לא חלק מהמציאות של הדבר, שהשכינה שורה בו יותר מאשר במקומות אחרים, כמו במקדש, כמו בכל מקום אחר. זה עוד פעם אותה הקצנה של לייבוביץ' לוקח את האמירות האלה, אני לא חושב שהוא צודק, זאת אומרת, זה לא התפיסה הפשוטה לפחות בהקשרים האלה. ופה באמת יש שתי, עוד פעם שתי צורות להסתכל על זה. הפעם זה דומה מאוד בעצם למה שאמרתי קודם. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של מציאות מסוימת שיש לה השלכות מעשיות, השלכות מעשיות הלכתיות. יש כאלה שמכחישים את המימד המציאותי שבדבר ואומרים שמה שיש זה רק ההשלכות המציאותיות וההשלכות ההלכתיות, סליחה, והמימד המציאותי זה רק איזושהי פיקציה שלנו. זה לא, זו צורה שלנו להתייחס להלכות האלה, אבל זה לא באמת משהו שקיים שם. לעומת זאת, בהסתכלות הפוכה, יש כאלה שכן, איזה רחמנא ליבא באי כזה, נצרות כזאת שאומרת שיש קדושה, אבל ההשלכות המעשיות הן לא לעיכובה. אתה לא צריך כן, לוותר על ההלכה בעצם, על המחויבות להלכה, כי בעצם מה שחשוב זה מושג הקדושה, ביטויים כאלה, ביטויים אחרים, בדיוק. הכוונה זה הדבר החשוב, או ההתקשרות אל הקדושה היא הדבר החשוב ולא הביטויים. ואני חושב שבתפיסה לפחות המתבקשת, הפשוטה יותר, שני הצדדים האלה הם צדדים חלקיים בלבד. בעצם מה שיש, יש איזשהו סוג של מציאות, ויש לו ביטויים מעשיים במובן ההלכתי. עכשיו, מה מזה זה המחשה ומה מזה זה הפשטה? עוד פעם, אפשר להתווכח כמו שאמרתי קודם. זאת אומרת, השאלה האם מתוך המצוות או מתוך ההלכות להסיק את קיומה של קדושה זה הפשטה או זה המחשה? זה הפשטה במובן מסוים כי את ההלכות קיבלנו, זה כתוב, זה ברור. המושג קדושה, השאלה אם הוא קיים או לא קיים, פה זה שאלה של פרשנויות, אפשר להתווכח, אפשר לא להתווכח. במובן הזה זאת הפשטה. אבל במובן אחר זה כמובן המחשה. כי בעצם אתה אומר שאתה הופך את הדינים, שהם מקבילים נגיד לתופעות של השדים, לישים. אתה מדבר על מציאות, קדושה זה מציאות. אז זה בעצם איזשהו סוג של המחשה, ולא של הפשטה, ההסתכלות הזאת. אז עוד פעם, יש פה צורות שונות לראות את היחס בין הפשטה, או הפוכות אפילו, בין הפשטה לבין המחשה. אגב, זה באמת, כן, זה, אגב, זה פרשת השבוע, או לא שבוע, היא תבוא? אז היא תצא לשבוע שעבר, אבל לא לפני שבוע. פרשת השבוע, כן, ביקורים שנכנסים לארץ, כולם אומרים שנכנסים לארץ, אז בעצם אנחנו עוברים לאיזושהי התנהלות טבעית יותר. ואז הביקורים באים להזכיר לך שעדיין הקדוש ברוך הוא נמצא ברקע, למרות שהוא כבר לא נוכח בצורה שהוא היה נוכח בתקופת המדבר. כן, זה כבר, אתה כבר מבית את האדמה, אתה לא מקבל מן מהשמיים. אתה מבית את האדמה, אתה מגדל את מה שאתה צריך, ואתה אוכל, ואז אתה יכול לשכוח את שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא ברקע, אומר לך תביא ביקורים כדי לזכור את העניין הזה, וזה לא בכדי, אני חושב, שכשמדברים, ומהי קדושתה שמביא ממנה עומר ושתי הלחם, למה לא תרומות ומעשרות? אז אני לא יודע, לגבי עומר, אני, ביקורים גם כתוב בעצם, לא? שאני טועה. רק עומר ושתי הלחם? שגם ביקורים. אני צריך להסתכל. כי משום מה ישב לי בראש ביקורים, אולי אני לא צודק. אני צריך לבדוק שוב פעם. כי הביקורים, אני חושב שזה באמת הנקודה שאתה צריך לזכור שמאחורי התופעות שגדל לך, גדלה לך תבואה, יושב הקדוש ברוך הוא. לא, כי הביקורים אנחנו מצטווינו, בכניסתך לארץ הביקורים, שם בפרשה בתורה.
אבל הכל כך, אתה לוקח תפוח ואתה אוכל, אתה מברך,
אבל התורה אומרת לנו את הביקורים, היא נותנת לנו בגלל זה. זאת אומרת לנו, כי תבואו אל הארץ, ונתתם כל עץ מאכל, ונתן העץ פריו, והארץ יבולה, כן, ואז אתה צריך להביא ביקורים. למה? הביקורים במהותם בעצם נועדו את זה. להזכיר לך מי עומד מאחורי הדברים האלה, למרות שאתה לא רואה אותו. אז לכן המשנה, עוד פעם, צריך לבדוק את זה, אני משום מה יושב לי בראש, כן, מובא העניין הזה, אולי בגלל זה המשנה מביאה את הביקורים כדוגמה לקדושת הארץ. כי גם בקדושת הארץ אתה יכול לתלות את זה בהלכות שתלויות בארץ, ובכלל לא, מאחורי החוק. יש בעצם איזשהו סוג של מציאות שממנה ההלכות נגזרות. ההלכות לא צפות באוויר. אלא מאחורי זה יש בעצם איזשהו סוג של, של מציאות. טוב, אז לקח לי יותר מדי זמן. אני רוצה לעבור לדוגמה קצת יותר ספציפית, אבל גם לגבי אני אעשה את זה בשתי פנים. בנושא הקודם דיברנו קצת על מה זאת תורה, נכון? זה היה הנושא הקודם אני חושב, והתחלתי שם את הנושא דרך שלוש רמות של הפשטה. ואמרתי שיש את התורה המופשטת, יש את הביטויים המוחשיים שלה, נגיד בעולם של המלאכים ובעולם שלנו, עם המדרש הזה של משה שעולה למרום ומתווכח עם המלאכים, כן, מה כן, ואז הוא אומר לו לענות להם, אז הוא אומר להם, יש לכם אב ואם, אתם עובדים, שאתם צריכים לנוח בשבת, רצח יש ביניכם, כיבוד הורים, יש לכם הורים, כיבוד הורים, אז באמת מה המעיקר המעיק הסבר, מה המלאכים חשבו? כמובן, הכל מדרש אגדה, אבל מה זה בא להגיד? המלאכים כנראה, זאת אומרת, המדרש הזה בא להגיד שהתורה היא בכלל לא כיבוד הורים ולא שמירת שבת. התורה היא איזשהו סוג של רעיונות מופשטים, והרעיונות המופשטים האלה קיימים גם בעולם של המלאכים בדיוק כמו בעולם שלנו. הלבוש הקונקרטי של הרעיונות המופשטים האלה זה לבוש שונה בעולם שלנו, בעולם של המלאכים. בעולם שלנו הלבוש הקונקרטי זה כיבוד הורים, שמירת שבת, אכילת כשר, כל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זה רק הלבוש בעולם שלנו, זה לא באמת גופה של התורה, ודיברנו על זה.
תורה קדמה לעולם?
כן, במובן הזה, אני חושב שזה גם משמעות אולי של תורה קדמה לעולם. יש איזשהו משהו מופשט כזה שנקרא תורה, שבעצם הוא באמת התורה בעצמה. ההשלכות הן השלכות, אתם רואים את הקשר בין קדושת ארץ ישראל להלכות, כן? זה יחס מאוד דומה בין הדבר המופשט הזה לבין הביטויים הקונקרטיים שלו. יש לו ביטויים קונקרטיים, הביטויים הקונקרטיים האלה גם מתורגמים להלכות מסוימות, וזה עובר עוד המחשות, דיברנו על שלוש רמות של המחשות, שם אני לא אחזור לכל העניין הזה שוב, אזכיר לכם את, כן, את הדוגמה שהבאתי מהזן, כן? בסוף הגרמני הזה שהוא מסביר שמה שלומדים זן דרך יריעה בחץ וקשת, היאבקות או סיוף או שזירת פרחים. בעצם אתה לומד אותו דבר, זה בכלל לא משנה דרך איזה תווך אתה לומד את זה. למה? כי מה זה האותו דבר הזה? האותו דבר הזה זה איזשהו סוג של התייחסות מופשטת שיכולה לבוא לידי ביטוי בכל מיני מדיומים. אבל זה אותו דבר עצמו.
זה זן והחזקת אופמן?
לא, לא, זה זן ואומנות הקשת, זה ספר אחר. אז הטענה בעצם, גם שם בעצם אנחנו דיברנו על איזשהו סוג של הפשטה מול המחשה, שבעצם מאחורי הדברים המוחשיים, במקרה הזה זה לא ישים, אלא הלכות, עומדים ישים, אבל ישים מופשטים. בדיוק אותו דבר כמו שדיברתי קודם, ודיברתי על היחס בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה, אמרתי שתורה שבעל פה יש על קדושת התוכן, ותורה של בכתב יש שם גם את קדושת הנוסח וקדושת החפץ, הספר. ספר התורה בעצמו קדוש, הגמרא לא קדושה. את הגמרא באופן עקרוני מעיקר הדין אפשר לזרוק לפח. זאת אומרת, אם יהיה לך שימוש בה, זה לא תשמישי קדושה, באופן עקרוני, תשמישי מצווה. אבל ספר התורה זה תשמישי קדושה. יש קדושה בחפצה. וגם בספר התורה הנוסח מעכב, ובגמרא אם מתורגמת לאנגלית זה לא משנה, זה אותה קדושה כמו בגמרא בעברית או בארמית. את העיקר שהתוכן הוא אותו תוכן, הקדושה היא קדושה של התוכן, לא של הנוסח ולא של החפץ. אז גם פה, זה אותה מפשט, דיברנו על זה שם, שזה חלק מאותן מפשטות, שבסופו של דבר הרעיונות הופכים להיות דפוסים בחפצים מסוימים. ועכשיו פתאום הקדושה של הרעיונות היא בעצם גם קדושה של החפצים, ודיברנו על קדושה של הגיליונים, שבין השורות בעצם באה להגיד שיש משהו מעבר לנוסח עצמו. הנוסח זה מה שכתוב, אבל יש קדושה של הגיליונים, שזה מה שמעבר למה שכתוב, כן? הדברים שאולי הכתוב מבטא אותם, אבל הם מופשטים מכדי לתפוס אותם באופן ישיר. אז גם שם רואים תהליכים של הפשטה והמחשה, שני תהליכים אנטי מקבילים של הפשטה והמחשה, שדומים מאוד לתהליכים שדיברתי עליהם קודם. עכשיו אני רוצה להיכנס קצת יותר בפירוט, עד כמה שאני אספיק, לדוגמה של קניין רוחני. אני רוצה לעסוק קצת בזכויות יוצרים, מה שנקרא. כי בעצם גם שם יש תופעה דומה לתופעה שתיארתי כאן בקשר לתורה. התורה בעצם לוקחת נגיד רעיונות שמתבטאים בנוסח מסוים, ועכשיו הקדושה היא לא רק ברעיון, אלא גם בנוסח שמבטא את הרעיון. בחפץ אפילו, שבו כתוב הנוסח, הספר, כן? אז בעצם אבל הדבר המופשט זה הרעיון, הדבר הקונקרטי זה הספר. עכשיו, זה בדיוק השאלה של זכויות יוצרים. בדיוק השאלה של זכויות יוצרים. כי בזכויות יוצרים, הדילמה שאיתה מתמודדים, כשאתה לוקח דיסק ששייך למישהו, לא יודע מה, ואתה גונב אותו, לא פגעת את יוצרים. אתה גנב את החפץ, שלא שלך. זכויות יוצרים שכשלא לקחת ממנו כלום. מה שלקחת זה רק את המידע, לא את הספר שבו כתוב המידע, את הספר קנית, הספר הוא שלך. כשאתה עושה שימוש ברעיונות שיש בספר, באופן מעבר לסתם לקרוא את הספר, שלשם זה קנית אותו, שזה בסדר, כשאתה עושה שימוש ברעיונות האלה, בשימושים בעייתיים, זה אומר שאתה בעצם פגעת בזכויות יוצרים. עכשיו, הדבר הזה מעורר בעיות הלכתיות לא פשוטות. כי איך בעצם להתייחס לפגיעה בזכויות יוצרים? מה הבעיה בזה? אז כמובן אפשר היה לבוא ולהגיד, אין שום בעיה, הכל בסדר, אין איסור כזה. מי אמר שיש בעיה? אני מציג משהו כבעיה, אז ההנחה היא שיש איסור כזה, רק אני לא מבין איך להגדיר אותו, מאיפה ללמוד אותו. אבל אם אני לא מבין איך להגדיר אותו, מאיפה ללמוד אותו, אז מי אמר שיש איסור? יש תחושה, אצל רוב הגדול של הפוסקים נדמה לי, יש תחושה שברור שיש פה איזשהו איסור. חייב להיות פה איזשהו איסור. אבל יש מבוכה מאוד גדולה בשאלה מאיפה לומדים אותו, או איך להגדיר אותו. למה? כי, שאני אקרא לכם מראה את הרמב״ם, קופץ קדימה, אבל לא משנה, הרמב״ם הלכות מחירה, פרק כף א', פרק כף ב', סליחה, אז הוא אומר שם, אין אדם מקנה לו במחר ולא במתנה, אלא דבר שיש בו ממש. אבל דבר שאין בו ממש אינו נקנה. כיצד? אין אדם מקנה ריח התפוח הזה או טעם, הדבש הזה או עין הבדולח הזה, וכן כל כיוצא בזה. כן, אז אי אפשר לריח, או דברים מופשטים, דברים לא מוחשיים, אי אפשר להקנות. בפשטות הכוונה שאין בעלות, על דבר שאין בו ממש. אולי אני אעיר על זה בהמשך, יש כאלה שרצו
להתראות. זה לא בעיה, במעשה המחירה זה מלכתחילה.
זה שאלה, אבל אני חושב שזה די ברור שהבעיה היא בעצם הבעלות, לא במעשה המחירה. יש איזה ספר של עמק המשפט, זה נקרא, זה דיין מנתניה. הבן של רב ניסים מלי הוא ישר, שהוא, שטרן נדמה לי קוראים לו, לא זוכר כבר איך קוראים לו, שהוא, לא, כהן, סליחה, כהן משהו, שהוא רוצה לטעון באמת שהבעיה היא רק בהעברת הקניין, לא בעצם הבעלות, אני לא חושב שזה נכון, אפשר להראות את זה מהרבה מקומות, לפחות בתפיסות המקובלות, אפשר לדחוק ולמצוא שיטות, אבל בתפיסות המקובלות זה ודאי לא נכון. הבעיה היא בעצם הבעלות על דבר מופשט, וממילא גם אפשר להקנות ולהעביר. בעלות, אבל הבעיה היא בעצם עצם הבעלות על הדבר. ואז עולה השאלה היא, אז מה עושים עם, עם, עם קניין רוחני, עם זכות על, על רעיון? אז למה באמת יש בעיה? הבעיה, כן, בשביל בעיה צריך שני צדדים. אז מצד אחד, הבעיה היא שאתה לא יכול להגדיר בעלות על, על הדבר המופשט הזה. מצד שני, ההנחה הפשוטה היא שברור שיש בעלות כזאת, או ברור שאסור לפגוע בזכות יוצרים. בעלות זה כבר הגדרה מדי ספציפית. אבל ברור שאסור לפגוע בזכות יוצרים. יש, אני אביא לכם אולי כמה דוגמאות. בשואל ומשיב, אז הוא כותב בחלק א' סימן מ"ד, כמה? הוא אומר, לזה ודאי שספר חדש שמדפיס מחבר וזוכה שדבריו מתקבלים על פני תבל, פשיטה שיש לו זכות בזה לעולם. ולא יהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם, וזה דבר שהשכל מכחישו. ומעשים בכל יום שהמדפיס חיבור יש לו ובאי כוחו זכות. אוקיי, שכל זה דבר יפה, אבל מאיפה המקור לזה? מי אמר שזה באמת קיים? רב שמעון שקוב בתחילת בבא קמא כותב, כמו שבדברים שנוגעים לזכות האדם מוסכם על פי דיני התורה ודיני העמים, שכל מי שממציא דבר חדש בעולם הוא הבעלים עליו לכל דבר זכות. כן, אותו דבר, או הרב ווזנר אומר, לעניין, הרב ווזנר בהסכמה.
רשום פטנטים.
כן. ולעניין עצם ההלכה, ודאי דעת תורה נוטה, דעיק האיסור גזל וכו', במה שחברו המציא לגמרי מחדש. הן בספר הלכה וכיוצא בזה, וכן בשאר הדברים. כי יש כאלה שטוענים שבחידושי תורה אין בעלות, כי חידושי תורה אתה לא בעלים עליהם. ברגע שבעצם הורדת אותם לטובת העולם. וספציפית רעיונות תורניים, בזה יש פוסקים שטוענים שאין זכות יוצרים. אוקיי? אולי זכות מוסרית יש, זאת אומרת להגיד דבר בשם אמרו, להגיד מי המציא, אבל לא זכות קניינית. זאת אומרת, לעשות שימוש בדבר מותר לך. אבל הוא טוען, הרב ווזנר, שגם בחידושי תורה זה ככה. לכן הוא בדינא דמלכותא בכל מקום בעולם.
אבל בעלות בכלל, אבל יש ידוע כזה רב שמעון שקוב שאומר, איפה אנחנו יודעים שיש מושג בכלל של בעלים על דבר? אם יש גזל...
פרט המשפטים.
פרט המשפטים. זאת אומרת, אז היא התפתחת ממקום למקום בעצם.
אבל הנה, בהלכה כתוב שאין בעלות הדבר מופשט.
כי...
איך זה מתיישב?
כי אז, זאת אומרת, זה לא היה איזשהו משהו שראו...
זאת אומרת, זה השתנה.
כן,
אבל לא נראה מדברים שככה הם לומדים.
לא, אני אומר, בכך זה לא כתוב בתורה, גם מלכתחילה בעלות.
קודם כל, רעיונות היו גם אז, נכון? שהיום זה הרבה יותר רחב כבר, העניינים המופשטים. בהחלט היו רעיונות. יש שם כל מיני אומנויות, שהגברה אומרת שהיו משפחות שהחזיקו באומנות של איך לעשות את הכתורת, נדמה לי, היה שם כל מיני דברים כאלה, והיה שם ממש שאלות של זכויות גנייניות, היה בהחלט כבר אז. נכון שהיה הרבה פחות נפוץ מהיום, אז בדרך כלל העצמים היו מוחשיים ולא רעיונות, אבל הבעיה הייתה אז. מעבר לזה, כשאתה קורא את הפוסקים האלה, הם לא טוענים שהיום זה מצב שונה. דבר פשוט, זה ברור שגם אז זה היה ככה. לפחות, אני לא בטוח שאז חשבו באמת ככה, אבל הפוסקים של היום לא תופסים את דבריהם כאיזשהו סוג של חידוש. מבחינתם ברור שזה גם היה נכון תמיד. זה דבר פשוט. זה מתיישב עם הרמב״ם שאומר שאין דבר מופשט. סתם, איך הם נותנים לעצמם איזשהו דין וחשבון בעניין הזה? אז יש לזה כל מיני הצעות שאף אחת מהן לא באמת נותנת מענה של ממש. יש הצעות להעמיד את זה על דין יורד לאומנותו של חברו, השגת גבול, כל מיני הפשטות כאלה שיש בהם משהו מהעניין, אבל בכל אחד מהדברים האלה יש בעיות. זאת אומרת, זה לא באמת מסביר את העניין הזה של זכות יוצרים.
זה גם לא גזל.
כן, לא משנה, אבל אתה יכול להגיד, באמת נכון, זה לא גזל, אבל יש פה עדיין בעיה הלכתית ששייכת להשגת גבול. השגת גבול זה לא ברור שזה לא גזל, זו שאלה לא פשוטה, למרות שזה רק בארץ ישראל. אז המתח בין השגת גבול לבין גזל הוא מאוד מעניין בהלכה, מאוד לא ברור מה היחס ביניהם. ובהסכמות לספרים משתמשים בדרך כלל במושג של השגת גבול. זאת אומרת שכשאוסרים על בן אדם להדפיס את הספר, אז אומרים שזה משיג גבול חברו. אבל השגת גבול היא ירידה לאומנותו של חברו, זה לא דווקא רעיונות. אם בן אדם הוא ספר במקום מסוים, אתה לא יכול לפתוח מספרה לידו, אוקיי? במרחק מספיק קרוב. אז זה בכלל לא קשור לרעיון שהוא ימציא, זה סתם יורד לאומנותו של חברו, אתה פשוט דוחק את רגליו מבחינת הפרנסה. זה לא באמת קולע למושג של זכות קניינית, זה גם לא זכות קניינית, זה סתם איסור לפגוע בשני. כשאנחנו מדברים על זכות יוצרים, אנחנו מדברים על זכות קניינית, זה לא באמת יכול להתמצות בהשגת גבול. כמובן, מי שאומר שזה השגת גבול, הוא פשוט טוען, נכון, אין זכות קניינית, זה טעות, זה לא... יש, איך קוראים ליקי הזה? יקי קנוי. הבאתי את דבריו פה פעם, אני כבר לא זוכר. יש לי פה איפה שהוא הבאתי את זה, שהוא צועק על כל הפוסקים האלה. מה אתם לומדים מהגויים בכלל? מהגויים האלה, זה המקור שלנו ללמוד מהם שגם התורה אוסרת. הבאתי פה הרי כמה אחרונים שאומרים, לא תהיה תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלהם. אז ברור שאם הגויים אוסרים, אז גם אנחנו אוסרים. זאת אומרת, בדיוק הפוך. אם הגויים אוסרים, אז כנראה שאנחנו מתירים. כי ברור שהגויים טועים. אבל זה ברור שהפוסקים תפסו, זה לא בגלל שהגויים אוסרים. ושהגויים אוסרים, הכוונה שכל בן אדם סביר מבין שדבר כזה לא יכול להיות מותר. זה רק אינדיקציה, זה לא... כן, בדיוק. זה לא בגלל שאתה רוצה לאמץ את חוקות הגוי. יש כאלה שרוצים לעשות פה, להעמיד את זה על מעביר על דעת בעל הבית, שזה חידוש של ארדן מנחמיה גולדברג, באמת חידוש מרחיק לכת. יש טענות של זה, תשלומי הנאה, ברגע שנהנית מרעיון של מישהו, אז אתה חייב את תשלומי הנאה, כמו זה נהנה וזה לא חסר שם, כשמדברים על תשלומי הנאה, למרות שבתשלומי הנאה צריך חיסרון, וזה נהנה וזה חסר, טוב, זו שאלה, גם כן, קיצור, זה לא, אף אחד מההסברים המקובלים לא באמת מצליח להסביר את הדין הזה של זכויות יוצרים. זכויות יוצרים בתפיסה הפשוטה וגם בעולם המשפטי אגב, ושם זה עוד דוגמה למה שדיברנו קודם, בעולם המשפטי תמיד כל הרצאה במשפטים על זכויות יוצרים תפתח בזה שיש שני ערוצים להסביר את זכויות יוצרים. יש את הערוץ הקנייני, שיש לאדם זכות על היצירה שלו, הוא בעלים עליה, ומי שלוקח את זה זה סוג של גזל. או פגיעה בזכויות, או מזיק, או גזל, או פגיעה בזכות קניינית. כן? ויש תפיסה שזה הסדר חברתי. זאת אומרת שאתה, למשל, עניינים תועלתניים, כמו אתה רוצה, נגיד, בדרך כלל להנמקות בזכויות יוצרים, בארץ בוודאי, עם השנים זה הולך יותר ויותר לכיוון השני, בכלל בעולם, אבל גם בארץ, שהחברה יש לה אינטרס לשמור על זכות היוצר. כי אם אתה שומר על זכות היוצר, יש לאנשים מוטיבציה ליצור.
מצד אחד, מאמינים לגמרי בקפיטליזם ובזכות שלהם לפתח תרופות ושיהיה להם...
ואז זה יוצא יקר, ואנשים...
ואז זה יקר, אז הם מפקיעים אחרים, ואז כן רגולציה על זה.
נכון. אז זה בדיוק המתח התוצאתי הזה. בעצם השאלה היא שאלה תוצאתית. איך אנחנו יוצרים חברה שבה יש מוטיבציה ליצור מצד אחד, ומצד שני דואגים גם לאינטרס של כלל הציבור, שלא יישארו חולים שאין להם כסף לקנות, ולא משנה, כל מיני כשיש על התרופות. וזה כמובן צורת חשיבה אחרת לגמרי. זאת צורת חשיבה שהיא תוצאתית. בצורת החשיבה הראשונה, זה בכלל לא תלוי בשאלה מה תהיינה התוצאות. אם אתה יצרת משהו, אז אתה בעל הבית שלו, זאת עובדה. זה בכלל לא קשור לשאלה מה אתה רוצה להשיג, והאם החברה תהיה יותר מתוקנת או פחות מתוקנת. ועל זה אני חושב שפעם דיברנו, שבהלכה, אני חושב שצורת החשיבה הטיפוסית היא השנייה. זאת אומרת, מדובר על עובדות, לא על שאלות תוצאתיות, איך החברה תהיה בנויה. זה אולי במשור דרבנן, לא במשור דאורייתא. במשור דאורייתא, בדרך כלל, התפיסה היא תפיסה מהותני, לא תפיסה קונבנציונלית. תפיסה הסכמית, בהרבה מאוד מקומות רואים את זה, כתבתי על זה כבר כמה...
גם עושה קניין לא היו קונבנציונליות.
זה אותה שאלה. גם המושג הקניין עצמו, השאלה אם זה זכות טבעית, שפשוט זה שלך, או שלא, זה הסדר חברתי יעיל. אוקיי?
יעיל לאיזה צורך?
מה? אם אתה לא תשמוע על קניינו של בן אדם, אז יש אי ודאות, אתה לא יכול לבנות על שום דבר, זה יוצר חברה מאוד בעייתית.
זה יהיה ככה
מבוסס
רק על האלימות, כל אחד
יאזוק סביב
עצמו את כל
הזמן. קשה מאוד, בעולם שבו שנים על זכויות
קנייניות.
נכון, אבל בזכויות יוצרים זה עולה במיוחד. בזכויות יוצרים זה עולה במיוחד. כי בהקשר הקנייני, אז הוויכוח הוא ויכוח פילוסופי, מאיפה זה בא. אבל היום ברור לכולם שיש זכות קניינית על דברים שאתה בעלים עליהם. זה ברור. השאלה האם יש באמת משהו כזה, זה משפט טבעי, או שזה רק הסכמה של החברה שיצרה את זה, אבל עכשיו דה פקטו ברור שזה זה. בזכות יוצרים עד היום גם במישור המעשי יש ויכוח איך להתייחס לזה. כי במקום שיש אינטרס ציבורי למשל, קצת לפגוע בזכות. האם אנחנו נעשה את זה או שלא? זה זכותך ולא יעזור שום אינטרס ציבורי. בסדר? אז בהקשר הזה המחשבה המשפטית הולכת מאוד חזק לכיוון החברתי תוצאתי. ופחות לזכות הקניינית. וכאן זה חלק מאותה תופעה שתיארתי קודם, שיש ההסתכלות הזאת, זה הסתכלות שמיוחסת עכשיו לחוק של המלכה אן בבריטניה, מאותה תקופה היה התפיסה הזאת של זכויות יוצרים, זה זכות קניינית. וגם שם לדעתי זה לא היה עד הסוף זכות קניינית, אבל זה נתפס בדרך כלל כביטוי הכי מובהק לתפיסה קניינית של זכות יוצרים. וזה שבדרך כלל בא מכיוונים דתיים, וכאילו אלוקים נתן לבן אדם זכות על ילדי רוחו, כן, על הדברים שרוחו יוצרת, כי אחרת מה, באיזה מובן זה שלך, כאילו אנשים משהו, מה זאת אומרת, יש הסכמה חברתית על זה? כן, לא, אז לא, אז הרבה פעמים זה בא מתוך איזושהי תפיסה דתית, וככל שהעולם מתנתק מהשורשים הדתיים של התפיסות המשפטיות שלו, אז הוא באמת הולך יותר ויותר לכיוונים קונבנציונליים, הסכמיים, זאת אומרת. ולא, ולא איזה מהותנות כזאת, שככה זה פשוט, כי ככה אמת, או המציאות, אין אמת, השאלה מה אנחנו מחליטים. ואז זה כמובן מתגבש, לפי השאלה, מה האינטרס החברתי? עכשיו, זה לא אומר, יש גם דינא דמלכותא, או הפקר בית דין. אבל ברור שגם בתפיסה מהותנית, יכול לבוא המלך או בית דין ולהפקיע. גם אם מגיע לך הדבר הזה, אבל כשיש אינטרס ציבורי, בית דין יכול להפקיע את הממון שלך. אבל צריך פעולת הפקרה. בסדר? בתפיסה הטבעית, אתה צריך פעולת הפקרה כדי שזה יקרה. בתפיסה התוצאתית, אתה פשוט דן מה הכי יעיל, ואם זה הכי יעיל, אז זה הדין. לא צריך לשבת ולהפקיע ממון, אלא אם זה הכי יעיל, אז כך מוגדרת זכות היוצרים. לא צריך עוד אקט של קביעה משפטית. השופט, ברגע שהוא מחליט שזה הדבר הכי יעיל, ממילא הוא חשף שזה הדין של זכויות היוצרים. לעומת ההלכה, שבהלכה השופט לא יכול להפקיע ממון, המחוקק יכול להפקיע ממון, או המלך. אבל לא שופט, או לא כן, דיין בדין מסוים, הוא לא יכול להפקיע ממון, אוקיי? אז המתח הזה, שמצד אחד בזכויות יוצרים יש תחושה קניינית מאוד חזקה, זה לא רק שמן הראוי שככה יהיה. כך הרבה מאוד פוסקים אומרים, כי הם לא מוצאים באמת בסיס קנייני. אז אומרים, טוב, אז כנראה שזה באמת המעביר הדעת בעל הבית, השגת גבול, וכל מיני דברים כאלה, אבל זה לא באמת זכות קניינית במובן המלא, כי אין קנייה דבר מופשר, כי הם לא יכולים להגן את זה באמת, אבל התחושה הבסיסית שממנו יוצאים ברור שזה זכות קניינית. ואז השאלה אם אפשר להגן את זה באיזושהי צורה הלכתית ברורה גם כזכות קניינית. זאת בעצם השאלה, אני רואה שכבר פה אני צריך לעצור, אבל אני אדבר על זה בפעם הבאה.